טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו היום נלמד בעזרת השם מכתב שהרבי כתב לקראת פסח של שנת תשכ"ד, לפני יותר מ-50 שנה, 54-55 שנה. אבל לפני שנקרא את המכתב נקדים באיזה סיפור רעיון, ואז נראה, נלמד את המכתב מבפנים. לפני כן אני רוצה להקדים שהמושג הזה של מכתב כללי של הרבי, הרבי היה נוהג במשך השנים לשלוח כמה וכמה פעמים מכתבים כלליים, שהמכתב היה ממוען לכל בני ובנות ישראל. מכתב כללי לכל עם ישראל. בדרך כלל היו מכתבים כאלה לקראת ראש השנה ולקראת פסח. בכל שנה לקראת פסח היה בדרך כלל שני מכתבים, גם לקראת ראש השנה היה שני מכתבים. ובכל פעם היה נושא אחר, שהרבי היה לוקח עניין מיוחד, שידע שזה הנושא הנוגע והחשוב לדור באותה התקופה. הרבי פירט את הנושא והרחיב אותו במכתב הראשון יותר בתמציתיות, במכתב השני יותר בפרטיות. אנחנו נלמד מכתב שהרבי כתב, כמו שאמרתי בפתיחת הדברים, לקראת פסח של תשכ"ד. לפני זה אני רוצה לפתוח בסיפור מקדים. אחד השלוחים של הרבי המפורסם, אחד מהמפורסמים אפשר לומר, שליח ראשי בקליפורניה, קוראים לו הרב קונין, הרב שלמה קונין. כשהוא היה עדיין בחור צעיר, הוא בגיל 16, אז הוא למד ב-770 בין הבחורים אצל הרבי. זה היה בשנת תשי"ח. בכל שנה לפני פסח הרבי היה עומד בפתח חדרו, מחלק מצות לקהל. היו בזה שינויים במהלך השנים, אחר כך הרבי היה נותן את זה באמצעות חברי הכולל, הלימודים, שהם יעבירו לקהל, אבל בשנים הראשונות הרבי בעצמו עמד ונתן לכל אחד ואחד חתיכת מצה, במיוחד שלומדים בחסידות שהמצה יש לה כוח מאוד נפלא לחזק את האמונה של היהודי, אז חסידים היו מאוד מייקרים ומשתדלים שכשאוכלים את המצה בליל הסדר, אז שיהיה משהו מהמצה שקיבלנו מהרבי, שבזה בוודאי יהיה את הכוח המיוחד להחדיר בנו גם את האמונה וגם את הרפואה. כשעבר הרב קונין, אז היה בחור, עבר ליד הרבי, והוא לא התכוון להיות בפסח בליל הסדר בישיבה, התכוון לנסוע הביתה. הבית שלהם היה בשכונה לא כל כך מרוחקת, שכונת ברונקס קוראים לה, והוא רצה להגיע בזמן הביתה, אז הוא ניגש בין הראשונים כדי לקבל את המצב ולצאת מיד לדרך שיספיק להגיע הביתה בזמן. אני זוכר ככה בסוגריים, בזמן שאני הייתי אצל הרבי בתור בחור, שקיבלנו את המצב, אז היו לי חברים שגרו בארצות הברית במקום רחוק, אז הייתי רץ ביום ערב החג, חתיכה קטנה של מצה תוך מעטפה סגורה לדואר, הייתי שולח את זה במסירה מיוחדת בדואר מהיר, הדואר של גויים שולחים גם ועובדים כל יום, ודואר מהיר שזה יגיע חוץ לארץ, הרי יש יומיים חג, אז לאותו לילה זה לא הספיק להגיע, אבל הלילה סדר השני כבר החבר שלי קיבל חתיכת מצה שהרבי חילק יום קודם, הגוי הביא את הדואר במהלך החג והיה להם את המצה ללילה סדר השני. אני זוכר בתור בשנים שהייתי שם. בכל פנים, הוא עבר, אני חוזר לסיפור, הרב קונין עבר ליד הרבי, קיבל חתיכת מצה, אז הרבי שואל אותו אם הוא יכול, הרבי נתן לו עוד חתיכת מצה, אם הוא יכול להעביר את זה למשפחה מסוימת בברונקס, באותו שכונה בעצם שהוא גר. שכונה זה לא שכונה של כמה רחובות, זה אזור ענק, אבל הרבי שואל אותם, הוא יכול להעביר גם, אז בוודאי מה השאלה, אז הוא לקח עוד חתיכת מצה, והרבי אמר לו שמהמזכירות כבר יגידו לו את הכתובת בדיוק לאן להגיע, למי צריך להעביר את זה. קיבל את הכתובת ונסע עלה ברכבת, ומשום מה, מה שנקרא בהשגחה פרטית, כבר התקרבה הזמן, התקרב הזמן לשקיעה, והרכבת איכשהו נתקעה, והנוסעים יצאו מהרכבת, התחילו ללכת ברגל, כי משהו נתקע ברכבת החשמלית, והתחילו ללכת, הוא הולך ברגל כמובן, והוא לא יודע בדיוק איך להגיע לרחוב הזה, הוא רק יודע את שם הרחוב, הוא יודע את הכתובת, את השם המשפחה, אבל הוא לא יודע כמה הוא צריך ללכת, הוא הלך והלך, שהוא פגש איזה אדם אחד שאמר לו, כן, אני יודע איפה הכתובת, הוא שואל אותו, כמה עוד יש ללכת, מה יש לך עוד ללכת? ובקיצור, עד שהוא הגיע לבית של אותה משפחה, זה כבר היה חג, כבר היה ליל הסדר, הוא היה חג. הבית שלו, שהוא צריך להגיע אליו אחר כך, נמצא במרחק הרבה יותר גדול משם, אבל קודם כל הוא הולך לעשות את השליחות שהרבי שלח אותו. הוא מגיע לכתובת שהוא קיבל, דופק בדלת, פותח לו אדם, לא היה נראה דתי ודאי לו, לא היה, לא, פתח בן אדם את הדלת, שואל אותו ככה בזה, מה אתה רוצה, כאילו, מה? ראה איזה בחור, מזוקן. אז הוא אומר לו, אני באתי, תשלחו את הרבי, להביא לך מצה לפסח. הוא אומר, הרבי שלח אותך, בוא תיכנס. הוא רואה על השולחן לחם. הרב קולין התפלא, כי לרבי שלח אותו לבית, שאין להם שום מושג, כלום, ומה קורה. קיצור, הוא מבין שהוא צריך להיות שם, לערוך איתם את הסדר קצת, לפני שהוא עוזב, בכל אופן הגיע עם מצה, איך הוא שם את המצה, בקיצור ניקו את השולחן, במקום יין שמו ארבע כסות של מים, אגדה לא היה לו, הוא לא התכוון להישאר שם, הוא לא בא מצויד, אבל איכשהו שחזר מהראש את הברכות וקצת קטעים מהאגדה, והסביר להם בעריכות, עוד לפני זה, הוא ראה, בא לבית, הכניס אותו, קרא לאשתו, אמר לה, בואי תראי, הגיע אלינו אורח, בא לעשות איתנו את החג, והוא רואה שהאישה הולכת עם הבנות, היה להם שתי בנות, והוא ראה להם, על הילדות שהן הולכות, הם, לא עלינו, היו עברות, שתיהן, הילדות. ולא עלינו, לא ראו, היו עברות, הילדות. טוב, ניגשים לשולחן, מתיישבים, והוא מתחיל לנום להם, להסביר להם על כוח האמונה, שיהודי גם שהוא נמצא במצב לא טוב, גם שהוא נמצא במצרים, אז הוא צריך מצרים, יש כל מיני שלבים ומושגים, יש מצרים בפיזי, יש מצרים רוחני, יש מצרים מנטלי, את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי לצאת ממצרים, מסביר להם, מחזק אותם מאוד, וכמובן חילק להם מהמצא, והתכוון לסיים ולחזור להגיע לבית שלו, לעשות את הסדר כהלכתו כמו שצריך. אבל לפני שהוא עוזב, שואל את הבעל הבית, מאיפה אתה מכיר את הרבי? כאילו, רק אמרתי לך שהרבי שלח אותי, אתה מיד הכנסת אותי, למרות שבהתחלה היה חשדנות כזו, הכנסת אותי בשמחה הביתה. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך, אספר לו שיש להם לא עלינו, מחלה גנטית להורים, שהבנות שנולדו, נולדו עברות, הראשונה וגם השנייה, ואשתו עכשיו נמצא במצב שהיא צריכה ללדת, והרופא אמר להם שהוא מציע שהיא תעשה הפלה, כי יוולד עוד הפעם ילד עיוור, אז חבל, אמר להם שיעשו הפלה, והם חשבו, טוב, אין ברירה. איכשהו הבעל יצר קשר עם איזה חבר, סיפר לו את הסיפור, ואיכשהו התגלגל העניין, שאומר לו, יש איזה צדיק, הרבי מלובביץ', שכתוב לו מכתב ולקש ממנו ברכה. אז הוא כתב מכתב לרבי בלי לדעת שום דבר, לא הכיר, כתב מכתב. עבור זמן הוא אומר, קיבל מכתב חזרה מהרבי, הרבי כותב לו במכתב תוכן הדברים, שיהודי צריך כמובן שלל את הרעיון לעשות הפלה, ויהודי צריך להתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, והקדוש ברוך הוא יעשה רק טוב, משהו כזה זה היה תוכן המכתב. כלומר, קיבלנו את המכתב, ולא הבנו מה פירוש, איך אנחנו נאמין, מה נאמין, איך, הרי הרופאים אומרים שזה מחלה גנטית שאין לה רפואה, והבנות הקודמות נולדו ככה, אין סיכוי בכלל שיהיה אחרת. לא ידעתי, הוא אומר, לא ידענו איך בכלל לאכול את הרעיון, ומה לעשות עם הדבר שקיבלנו. הוא אומר, זה היה לפני כמה ימים. עכשיו אתה נכנסת לפה, ודיברת איתנו, ונתת לנו את הכוח של המצע, את האמונה לכוח האלוקי. לא היה להם שום מושג ביהדות, שום דבר. הוא אומר, הוא נתן להם, נתנו, קיבלנו לך מסר וכוחות כאלה, כמובן שזה נתן להם כוח ושינה להם את הרבה עניינים, אין ספק שהיה מזה גם אחר כך המשך נוסף. כל פנים, מה נקודת... לא, זה העיקר הוא שנולד אחר כך בן, רואה וראייה בריא ושלם, ברור. מה בעצם רואים פה בנקודת הסיפור שרציתי להביא? שהרבי, כרבי גדול, שיש כל כך הרבה חסידים, יש כל כך הרבה עניינים, אז באותה מידה שהוא מתעסק עם הכלל, ומדבר לכלל, ופועל בעניינים ציבוריים גדולים, באותו מידה ובאותו זמן נוגע לו ואכפת לו שיש איזו משפחה זרוקה באיזשהו שכונה מרוחקת, ושולח לשם את הבחור שהוא יפסיד את הליל סדר החווייתי בבית שלו, והוא יגיע לבית איך שזה נראה כמו שתיארתי לכם, רק בכדי לעורר ולחזק איזשהו יהודי פרטי שזרוק באיזושהי פינה, ובשבילו שווה כל העבודה וכל העניין. הכוח הזה להתעסק בגדול, וביחד עם זה, ובו בזמן, לשים לב לפרט הקטן, ולא לפספס את הפרט הקטן, ולדעת שהתמונה הגדולה בנויה מהרבה נקודות קטנות, זה בעצם הנקודה והנושא של המכתב, שאנחנו בעזרת השם נלמד, ונראה איך שהרבי מדריך אותנו, שיהודי צריך באמת לדעת את החשיבות של הפרטים הקטנים. זה בעצם דילמה שקיימת בין המשקל שצריך לתת לכלל או לפרט. מי בעצם חשוב יותר? מי בעצם צריך לוותר? מי בעצם צריך להקריב? האם יש מקום להקריב את הפרט עבור הכלל או אולי לא? זה דילמה שנמצאת בחיים בהרבה הזדמנויות, ופה במכתב אנחנו נראה איך להתייחס לנושא הזה, ואחרי זה נביא עוד כמה דוגמאות או סיפורים לחזק את העניין. אבל נתחיל לקרוא את המכתב מבפנים. כאמור, זה מכתב מי"א ניסן, תשפ"ד, הפתיחה, כמו שאמרתי קודם, לבני ובנות ישראל, אשר בכל מקום ומקום, השם עליהם יחיו, שלום וברכה. כתב הרבי כך, כל חג נושא עמו את תוכנו העצמי ואת הוראותיו המיוחדות. כל חג יש לו את המסר שלו. כל חג יש לו הוראה מיוחדת. במילים אחרות, כל חג הוא כמו בנק. בנק שממנו מושכים איזשהו עניין מיוחד, שונה מהבנק השני, שונה מהחג השני. הצריכות לבוא לידי ביטוי לא רק בימי החג, אלא גם בכל ימות השנה כולה. כל חג הוא פעם בשנה. מדוע החג הוא פעם בשנה? פסח הוא פעם בשנה? כי המסרים והכוחות שהפסח נותן לנו, אמורים להחזיק מעמד עד הפסח הבא. אז זה לא רק בפסח חיים את פסח, אלא בעצם כל השנה צריך לחיות את המסר של פסח. הלימוד שמכל חג הוא בשניים. כל חג צריך להסתכל ולקחת הוראות בשני כיוונים. בקו, בכיוון של ועשה טוב, דיינו, הדברים שיש לעשות, ובקו של סורמרה, הדברים שיש להימנע מהם. בכל חג יש את המסר מה החג דורש מאיתנו לעשות, ומה החג דורש מאיתנו ממה להיזהר. לדוגמה, פסח, ברור לכולם, הוא דורש מאיתנו לאכול מצות, והוא דורש מאיתנו להיזהר מחמץ. כל חג יש לו את העשה טוב ואת הסור מרע. פעמים רבות, הסוג השני חשוב יותר. הסוג השני, הכוונה היא אסור מרע, לפעמים חשוב יותר מעשה טוב. מדוע? שכן כאשר אין נשמרים מן הבלתי רצוי, עלול לקרות שגם הטוב החיובי ינוצל בכיוון שלילי. אם לא מוציאים את השלילה, דהיינו ניקח בדוגמה בפסח. אם אנחנו רק נקנה מצות, ורק נכניס לסדר, אבל לא ננקה את הבית מחמץ, אז עלול להיות שגם המצות שהבאנו, וגם האוכל הקשור לפסח שהבאנו, הוא בעצם, אם בישלנו אותו בסירים של חמץ, אז גם האוכל לא יהיה פסח, הכל יהיה חמץ. דהיינו, אם לא ניתן דגש להוציא את הלא טוב, אז גם הטוב שנכניס, לא יהיה לו שום משמעות. זה כמו שמספרים בבדיחה, שהגיע פעם מישהו התארח אצל חבר, והוא אכל חמין בשבת. החמין היה טעם מאוד מאוד מיוחד. מיוחד הוא אהב את הבשר שהיה בתוך, מה שנקרא, בתוך המאי, הקישקה קוראים לזה. בתוך המאי היו הכניסו משהו ככה טעים, וזה היה לו מאוד מאוד טעים. זה מאי של הבהמה שממלאים אותו בקמח ובשר וכל מיני תבלינים. היה מאוד מאוד מיוחד. אז הוא ביקש ממנו אחרי שבת, שהוא רוצה את התפריט, הוא רוצה שגם אצלו בבית יכינו אותו דבר, כמובן נתן לו בדיוק מה מכניסים בפנים והכל. ולקראת השבת הבאה הוא קנה אצל האטליז את המאי המתאים, ומילא אותה עם כל מה שהוא אמר, ושם בסיר, ושמים על הפלטה, בקיצור באמצע הלילה כבר אי אפשר לעמוד בריח הלא נעים של הבית, למחרת כבר היה צריך לקחת את הסיר ולהעיף אותו לפח, כי היה בלתי אפשרי להישאר בבית, והוא לא הבין מה קרה. בסוף התברר שהכל, הוא אמר לו מה לעשות, להכניס את כל המעדנים, הוא אמר לו, אבל הוא לא אמר לו לפני זה שצריך לנקות את המים ממה שקיים שם. אז אם לא מנקים ממה שיש, אם לא מתעסקים בסור מרע, אז לפעמים העשה טוב שמכניסים הוא לא מועיל. זה מה שהרבי אומר כאן במכתב, שלפעמים פעמים רבות הסוג השני, דהיינו אסור מרע, חשוב יותר מעשה טוב. הדברים האמורים חשיבים במיוחד כלפי הראשון שבחגים, פסח, החג של יציאת מצרים. חג זה תופס מקום מרכזי כל כך בחיים היהודיים, עד שהתורה ציוותה על כל יהודי לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים בכל יום, ובכל יום עצמו, הן ביום, הן בלילה. זאת אומרת, אם כל חג הוא לאורך השנה, דיינו חג השבועות הוא לאורך השנה, וסוכות הוא לאורך השנה, פסח בוודאי הוא לאורך השנה. כי בפסח זה אחד מהחגים המיוחדים שהתורה אומרת לזכור את יציאת מצרים כל יום. אז יהודי קורא קריאת שמע כל יום, כל השנה, גם בבוקר, גם בערב, והוא כל יום זוכר את יציאת מצרים. זאת אומרת, המסר של פסח הוא מסר שהוא צריך לחיות איתו כל השנה כולה. מה הנקודה של פסח? זה הרבי עכשיו יפרט במכתב. אז הרבי אומר כך, גאולת מצרים, שהיא תוכנו של חג הפסח, קשורה בקורבן הפסח. אחד הרי לחג קוראים פסח. למה קוראים לו פסח? אז יש את הסיבה, פסח מלשון דילוג, שהקדוש ברוך הוא דילג על הבתים של היהודים במכת בכורות, אבל עוד לפני זה הדילוג היה ביום ליל הסדר, בלילה. אבל כבר לפני זה היה צריך להקריב קורבן פסח, שזה כבר בערב פסח. החג הוא לא קשור לקורבן. קורבן הפסח שהקריבו בזמן שבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם שיבנה במהרה בימינו נחזור להקריב את הקורבנות. אז קורבן הפסח זה יהיה הנקודה שממנו נצא להבין את המסר של החג. גאולת מצרים לא הייתה גאולה של יחידים רבים בלבד, של 600 אלף גברים ומשפחותיהם, אלא היא החלה בראו ראיתי את עוני עמי. המסר של מצרים, הבשורה של הגאולה, זה לא שהרבה הרבה יחידים יצאו, אלא עם שלם יצאו. דיינו לא מסתכלים עליהם על הרבה יחידים, מסתכלים עליהם כקבוצה ענקית. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא שלח את משה רבינו לפרו, הפסוק אומר, ראיתי את הצרות של העם, ולכן אני רוצה לגאול את העם. ובעקבות זאת נדרש פרו, שלח את עמי. ומשה מילא את שליחותו. הפסוק אומר, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. זאת אומרת, מה הדגש כל הזמן? עם. לא הדגש על יחידים, הדגש הוא על העם. אם הדגש על העם, אז היחידים לכאורה לא כל כך משמעותי כל פרט ופרט, לכאורה. זה מה שרבי אומר, לאור זאת לכאורה. הייתה הנקודה הזאת, איזה נקודה? ההיבט של עם בני ישראל, של הציבור כולו, צריכה להיות מודגשת גם בקורבן הפסח. אם הנקודה זה העם, אז בקורבן הפסח היה צריך להיות מודגש הציבוריות. מה הכוונה? למשל, כל יום בבית המקדש מקריבים קורבן שנקרא קורבן תמיד. קורבן התמיד הקריבו אותו כל יום, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. מאיפה היה את הכסף לקורבן התמיד? זה היה קורבן ציבור. אז כל פעם בשנה כל אחד נתן את המחצית השקל, ומזה קנו קורבנות ציבור. אז הקורבן הציבור הזה זה קורבן אחד לכל עם ישראל כולו. ולא כל יהודי היה צריך להגיע לבית המקדש פיזית כשהקריבו את זה. עשו את זה בשליחותו בבית המקדש. האם קורבן פסח גם היה כזה? קורבן ציבורי אחד לכל העם? לא. מה היה בקורבן הפסח? אך בפועל, הגישה והציווי הפוכים לגמרי. אמנם הציווי נאמר לכל הדת ישראל, לכל בני ישראל כעדה אחת, אמנם עם ישראל כעם, כולם קיבלו את המצווה הזאת, אבל מה אומרת המצווה? אבל תוכן הציווי היה שלכל בית חייב להביא את קורבן הפסח שלו. כל אחד ואחד חייב היה להימנות קודם לכן על קורבן הפסח. קורבן הפסח היה צריך להיות קבוצות, קבוצות, משפחות, משפחות. וכל אחד היה צריך מראש לפני פסח לדעת מי החברים שאיתם אני יושב לאכול. ובליל הסדר היה אסור להביא מהבשר שאני עם הקבוצה שלי למישהו אחר. היה צריך להיות מנויים על הקורבן מראש. אז אם כך רואים שמה הדגש בקורבן פסח, זה לא משפחתי לכולם. זה יותר מודגש פה היחידים. כל קבוצה צריכה שיהיה לה את הקורבן שלה, וכל אחד צריך להיות לו את הכזית שהוא אוכל. אז מה הדגש פה בקורבן פסח? לא על הציבוריות, אלא על הפרטיות יותר. כל אחד ואחד חייב היה להימנות קודם לכן על קורבן הפסח. וכל אחד ואחד היה חייב לשעות בכל משך זמן אכילת הקורבן צמוד לביתו או לחבורתו המוגדרת. היה אסור לו ללכת למקום אחר, הוא נמצא בסביבה שלו, הוא נמצא ליד החבורה שלו, והוא לא יוצא משם. בכך התורה מלמדת אותנו מהי הדרך להביא תועלת. זה המסר של פסח. אף כשמדובר בתועלת הכלל, ואפילו כשמדובר בגאולת הכלל, ואף כשהפנייה צריכה להיות אל הכלל, חייב להיות בזה התוכן שבראש ובראשונה כל אחד ואחד חייב להתרכז בעצמו ובבני ביתו ובחוג הקרוב אליו ביותר. זאת אומרת, כשמגיע משהו כללי, זה לא יכולים להסתפק. טוב, כולם הלכו, כולם הגיעו לאירוע. אז יש מישהו שצריך להיות לו אחריות. אמנם באירוע היו 100 איש, 1,000 איש, מיליון איש, מה עם פלוני אלמוני? גם הוא היה באירוע. מה זה משנה? העיקר שהאירוע היה מפוצץ אנשים. לא, אני רוצה לדעת האם כל האנשים היו, והאם פרט, כמו שהבאנו קודם בסיפור. יש כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה חסידים. מה עם היהודי ההוא בברונקס, שנמצא שם באיזה בית, שאפילו לא יודע שהיום פסח? האם גם אותו אפשר לקרב באיזושהי צורה? המסר של פסח זה לא רק להסתפק בגלובליות של הכלל, אלא באמת שכל אחד כפרט, לשים אליו לב, והוא חשוב. וגם כאן, התרכזות לא בדיונים כלליים ובהחלטות כלליות, אלא להקדיש את עיקר תשומת ליבו ומרצו, לבצע בחיי היום יום את ההחלטות הפרטיות הקטנות. ודווקא זה מביא בסופו של דבר את גאולת היחיד וגאולת הכלל. הוראה זו חשובה במיוחד למנהיגים של קבוצות ותנועות, אבל נראה עוד מעט שאפשר לתרגם את ההוראה לא רק למנהיגים של קבוצות, אלא לכל אדם אישי ממש. אבל הרבי מתחיל קודם כל, איך ההוראה הזו מתורגמת למנהיג? אתמול היה בחירות למנהיגי ציבור. אז מה ההוראה למנהיג? מה הבחינה? מה המבחן של מנהיג? ובייחוד למי שצריכים להיות מנהיגים רוחניים בקהילותיהם. לעתים תכופות מדי הם מתלהבים מבעיות עולם. מדברים נשגבים, ורק מעת לעת, או לעתים רחוקות ביותר, שומעים על מנהיג שמטפל בבעיות רגילות וקטנות של חיי יום-יום, הנוגעות ישירות לבני קהילתו. שאלה אם המנהיג עסוק בדברים גדולים, הוא בא לתקן את כל העולם, או שמתעסק בדברים הפשוטים והקטנים, כמו שאומרים על אותם בני זוג, שעשו ביניהם חלוקה, אחד יהיה עסוק בבעיות הגדולות של העולם, אחד יחליט מי הנשיא ארצות הברית, ומי הנשיא פה, ומי... והשני הוא מטפל בבעיות הקטנות, לדאוג בבית שיהיה אוכל על השולחן, שהילדים יקבלו את החינוך המתאים, וכן הלאה. יש כאלה שאוהבים להתעסק בלתקן את כל העולם. כאן הרבי אומר שפסח מלמד אותנו, אל תתקן כרגע את כל העולם. תתקן את הפרט הקטן שאתה אחראי עליו, ותדאג לו שהוא יהיה כמו שצריך להיות. ככל שהמנהיג נאצל יותר, ככה חושבים, כך הוא צריך לדבר אל האנושות כולה. יש כאלה שחושבים, הוא מנהיג גדול, הוא מדבר לכולם, לא מעניין אותו הפרטים הקטנים. ואם חונן בכוח דמיון מוצלח, הוא רואה את עצמו מדבר גם אל הדורות הבאים. אם ניחן בכישרון רטורי, רואה הוא מחובתו לזעזע את מצפון העולם בדברים חוצבי להבות, הזוכים להדים בעיתונות. וכך הוא נעשה מנהיג למנהיגים ולדוברים, המתקנים בפרסום שהוא זוכה לו, ומשתדלים לחכותו ולעלות עליו. ממש מה שנקרא אקטואליה מיטבה אלינו עכשיו. יש כאלה שכל הכוח שלהם זה לדבר בדברים גדולים ולתקן דברים גדולים. אבל מה עם הפרט, מה עם האזרח הקטן שצריך את הבעיה הקטנה שלו? לא אחת נסחף גם המונהג, המאזין, ויחד עם המנהיג הם מחליטים מה הממשלות השונות צריכות לעשות, כיצד האנושות בכללה צריכה להתנהג, ואיך לעשות מאושרים את כל הדורות העתידיים. ומובן מאליו שאחרי החלטות חובקות עולם כאלה, אין מקום לרדת, במרכאות, ולזוק זעקה גדולה על השיעור הגדול של ילדים, אשר המונהגים מחנכים אותם בדרך שאינה מאפשרת בשום אופן להכלילם בסוג הבן החכם שבהגדה. הוא אומר, אז עכשיו אחרי שמתעסקים בדברים כאלה גדולים, נתחיל להגיד, יש כמה וכמה בני נוער ורבים שהם לא נמצאים ליד השולחן, שהם לא נמצאים, כמו שרבי פעם אמר, יש מיליון ילדים שלא יודעים מה זה שמע ישראל. אז זה כבר נראה כאילו טוב, זה פרטים קטנים, העיקר שתיקנו את העולם. ואף לא לזוק על הילדים המקבלים חינוך מתקדם יותר ומהווים בן חמישי שאינו מופיע כלל בסדר. ואומנם המנהיגים בטוחים שכל אחד ואחד מן המונהגים ההורים נוכח בסדר. דהיינו, המנהיגים מדברים על הגלובליות, לא דואגים לילד שלא בא לסדר, ולא דואגים גם להורים אולי שאפילו לא יודעים שעושים סדר. ושוב זה מתחבר לנו לסיפור שסיפרנו על הדאגה מה קורה עם הסדר של אותו יהודי מרוחק. בעצם, מה אם ככה מסר של פסח? אל תברח לכלל, תדאג לפרט. קורבן הפסח צריך להיות כזה שכל משפחה, כל פרט בעם ישראל צריך לדעת עם מי אתה אוכל את הקורבן פסח, מי ייתן לך את הכזית שלך. איך לתרגם את זה עכשיו בחיי היום יום שלנו? קודם דיברנו על מנהיגים גדולים. גם בחיי היום יום של כל אחד אפשר לתרגם את זה באופן מאוד מעשי. אומר רבי כך. כשם שהדבר בחיי הכלל, כך גם בחיי הפרט. כל אדם מורכב ממנהיג. כל אחד בנפש שלו הוא גם מנהיג. יש לו חלק בנפש, החלק המנהיג שבו. מה זה החלק המנהיג שבו? המוח, הלב, השכל והרגש. מצד שני יש לו את המונהגים. מי המונהגים על ידי המנהיג? זה האיברים. יש לו ידיים, יש לו רגליים. אף כאן מתרחשת תופעה זהה על המול אין. גם בחיים האישיים יכול להיות משהו דומה למה שקודם תיארנו, מה שקורה עם מנהיגים ציבוריים. האדם מקבל החלטות כלליות על העולם כולו, העולם הקטן שלו. עולם קטן זה האדם. ויכול להיות, אני מקבל החלטות טובות. הפסח הזה אצלי יהיה הכי מעודר שיכול להיות. החלטה נפלאה. אבל זו החלטה גדולה, זה מילים גדולות. המילים הגדולות האלה, הם לא נכנסים לתוך מסגרת. אדם אומר, אני מקבל על עצמי, אני הולך ללמוד את כל הלכות פסח, להיות בקי בהם. אם אתה לא נכנס לסדר יום, מתי אתה לומד את ההלכה הזו, באיזה שעה, עם מי, להכניס את זה ממש לפרטים. אם זה יישאר בהחלטות כלליות, אז זה נקרא לטפל בעולם הגדול, והפרטים לא יגיעו אליהם אף פעם. נראה איך הרב אומר את זה במפורש. להיות, אדם מחליט למשל, להיות טוב וישר לאלוקים ולבריות, מיד עם קומו משנתו, הוא מודה שהקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה מחיה אותו. כבר עם הברכה הראשונה הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, והוא השליט המלא עליו. בשחר לפני התפילה הוא מקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. כל זה הוא בסדר, בהחלטות הכלליות הוא עושה וי, כן, כל יום אני אומר מודה אני, בטוח, אני יודע, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, אני מקבל עליי אהבת ישראל כל יום, בוודאי. אך כשדברים מגיעים לפרטים ולדברים הקטנים, כגון, איך לא לבלוע את תיבות התפילה בכלל בקריאת שמה בפרט, איך להתבונן בגדלות השם, ולהבדיל בשפלות ערך האדם, ובכלל זה הוא עצמו, לפני כל תפילת 18 מידי יום, על זה אין לו זמן וסבלנות. אומרים לו, אתה שם לב גם לפרטים הקטנים, אתה אומר את המילים של התפילה, מילה במילה, מה זה משנה? בגדול אני יודע מה צריך, אני בעניינים. או כמו שאומרים, לעשות טובה, כולם מדברים על אהבת ישראל, אבל כשלא נקרא לך, צריך ממך טובה קטנה, אין לי זמן, אני עסוק כרגע בלדבר על אהבת ישראל. השאלה היא אם יודעים להוריד את ההחלטות הגדולות לדברים הקטנים. כשצריך להישמר מהשגת גבול על ידי משיכת לקוחות מהזולת, למשל אם הוא איש עסקים, והוא כל היום מחפש לקוחות, אולי פעולה מסוימת זה בעצם לקחת ממישהו, גנבת ממישהו לקוח, עשית פה השגת גבול, זה פרט קטן אולי. הוא חושש שמה על ידי זה יגרה בפרנסה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו. רגע, אז אם הקדוש ברוך הוא נותן לך את הפרנסה, מה אתה דואג לכל מיני התחכמויות אישיות להשיג דברים שהם לא ישרים? אחד מהשניים, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, אז אתה לא יכול לעשות בפרטים הקטנים משהו שהוא לא תואם להוראות שלו. אז זה הבעיה, שאדם בגדול ודאי הוא מאמין, אבל בפרטים הקטנים לא תמיד זה יורד בדיוק. כשבאים הימים שלפני פסח, הוא צריך לסייע לעני פשוט במאות חיטים. צריך לתת לעני, לעזור לו, למישהו שאין לו. הרי הוא מתאר לעצמו את הפאר של יציאת מצרים, ומחליט כי כמו בימים ההם, חייבים להיות לו ולבני ביתו כלי כסף וכלי זהב וסמלות. מה נותר איפה למאות חיטים? הוא אומר, אין לי אפשרות לעזור לפלוני, כי אני צריך להיות יותר מאורגן ויותר משובח, אז איך כתוב בתניה לגבי סיוע לאחרים, אז הוא אומר, אם הסימטריה היא שלאדם עצמו יש מה לאכול, רק הוא מחפש שיהיה לו סופר, ולשני אין את המינימום, אז במקרה כזה לא אומרים חייך קודמים, במקרה הזה חיי השני קודמים. אם לעצמו אין לו, כמו שאומרים, אם שני אנשים הולכים ברחוב, במדבר, יש רק כוס מים אחד, אם יחלקו את הקוס וכל אחד ישתה חצי, אז לא עלינו שניהם ימותו בצמא. ואם אחד ישתה את הקוס כולו, אז הוא יחיה ורק השני ימות. והקוס שייך לאחד. אז במקרה כזה, אז מה אומרים? שחייך הקודמים, תשתה אתה את הכל. למרות שחלילה על השני, החיים שלך הקודמים. אבל אם לא מדובר במים מול מים, בחיים מול חיים, מדובר בשבילך זה תוספת, ובשבילו זה מינימום, תוותר על התוספת בשביל המינימום שלו. כן, אומרים בבדיחותא שבסיגריה זה הפוך. אם יש רק סיגריה אחת לשני אנשים, תן אותו לשני כחייך הקודמים. יהי רצון, מסיים פה הרבי את המכתב ואומר, יברך השם ויתן הצלחה, שכל אחד ואחת ילמדו מן ההוראות החיוניות האמורות וכל האחרות שבחג זמן חירותינו. וכשם שביציאת מצרים באה גאולת הכלל כתוצאה מגאולת הפרט, כמו שהגאולה של עם ישראל במצרים היא נבנתה מהרבה פרטים שיצאו, כן יהיה גם אתה. אז כל יהודי יחיד, כל משפחה יהודית, התנהגו בחיי היום יום עד לפרטים הקטנים ביותר בהתנהגות של תורה, בלי כל פשרה והקלה. ודבר זה יביא את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ויקוים כי ימי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות. בברכה לחג הפסח כשר ושמח עם חתימת ידו של הרב. יש נזכר בעוד סיפור שיכול להמחיש עד כמה הפרט הקטן חשוב. היה חסיד בזמן של האדמו"ר החמישי הרבי הרש"ב, חסיד במשפחה מאוד מפורסמת ועשירה, משפחה שנתנה הרבה כספים לעניינים שהרבי הרש"ב היה צריך, היה להם מה לתת, והם גם נתנו ביד רחבה, והם היו אנשים מאוד מיוחדים, משפחת מודנסון קראו להם. ויום אחד הרבי הרש"ב היה לצורך עסקנות או בריאות, לא זוכר את הסיבה, הוא היה בצרפת, בפריז, והחסיד הוא שעליו אני מדבר, הוא היה ברוסיה. הרבי מפריז שלח מברק מהיר לחסיד ברוסיה, שהוא מבקש ממנו שיבוא אליו למחרת או יום אחר כך לפריז. החסיד שמע שהרבי קורא לו, אז הוא אומר, אני חייב מיד להגיע. אבל אז זה לא היה כמו היום שבאים לתחנת הרכבת, יש כל שעה רכבת. זה רכבת שנוסעת, יוצאת רק פעם בכמה ימים, גם נסיעה ארוכה. אז הוא בא לתחנת רכבת, אמרו לו, הרכבת הבאה, נניח, תצא בעוד שבוע, מרוסיה שם לצרפת. זה רכבת, אבל כסף לא היה חסר לו, אז הוא הוציא סכום עצום, נתן למנהל התחנה שיוציא רכבת. למרות שאין רכבת ב... הוא חייב להגיע לרבי, אז כמובן הוא שילם תאבין ותקילין והוא הוציא רכבת, העיקר שהוא יצא לדרך. קיצור, הוא יצא, בדרך היה לו עוד כמה דברים שהיה צריך להוציא ביד רחבה, העיקר להגיע, הרבי קורא לו, הוא מיד מגיע. בסופו של דבר הוא הגיע לאותו כתובת, לאותו בית מלון שהרבי היה, והוא הודיע דרך המזכיר של הרבי שהוא כבר נמצא פה. ברגע שהרבי רוצה אותו, אז הוא יכול לקרוא לו. כעבור זמן, הרבי קרא לו ואמר לו שהוא רוצה לצאת איתו ביחד, ללכת איתו על הרחוב ודבר איתו. ואחרי כמה פסיעות, הרבי אומר לו, אולי אתה יכול בבקשה להשיג שיהיה לך מחברת. מחברת, דפדפן כתיבה, משהו. מה שמסתבר זה שהרבי רצה להגיד לפניו מאמר חסידות באופן אישי, הרבי רצה שיהיה לו גם אפשרות לרשום את זה. אז הוא אמר לרבי, כן, הוא מיד ייגש לקנות, הוא לא בא עם מחברת בכיס. אז הוא אמר שהוא מיד ייגש לאחד החנויות ויקנה. אז הוא הלך, אחרי זמן מה הוא חוזר חזרה, הוא אמר לרבי שהוא מבקש סליחה, זה ייקח עוד כמה דקות, הוא הולך למקום אחר, כי פה המחברות היו ממש ממש יקרות. אז הוא רץ למקום אחר שזה יהיה טיפה יותר זול. רבי עשה לו סימן עם היד שלא צריך שום דבר כבר, שלא יביא מחברת, והתבטל כל העניין והוא לא קיבל כלום. מה בעצם הנקודה? הוא באותו מידה הוא הוציא אלפים, בלי שום חשבון, רק כדי להגיע. אבל כשזה מגיע לפרט הקטן שהיה צריך ממנו מחברת, אז הוא הלך למקום אחר שזה יעלה כמה פרוטות יותר זול מהמקום השני. מה שנקרא, האדם בגדול הוא בסדר, הוא נופל בפרטים הקטנים, ושם הוא מאבד את הזכות. בעצם זה המסר של המכתב, שהמסר של פסח זה לדעת איך לא ליפול בפרטים הקטנים. לא מספיק שהכלל יצא ממצרים, צריך גם שהפרט יצא ממצרים. וקורבן פסח הוא קורבן מיוחד, שיש בו את המרכיבים גם של ציבוריות וגם של פרטיות. מצד אחד זה ציבורי, כי כל היהודים באותו יום, באותו זמן, מקריבים קורבן. וכולם חייבים לאכול את זה ולסיים את זה באותו זמן. אז מצד אחד זה מראה שמדובר כאן במשהו מאוד מאוד כללי, מאוד ציבורי. מצד שני, עם כל הציבוריות הזו, זה מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד משפחתי. וכל אחד יש לו את המשפחה שלו ואת הקורבן שלו ואת הכזית שלו. וזה בעצם המסר של המכתב. לא לאבד בתוך הבליל של העיסוקים שלנו הגלובליים את הפרטים הקטנים, בין אם זה מדובר בעצמנו, בין אם זה מדובר בבן אדם לחברו, לזולתנו, לשמר ולשמור את הפרטים, לעשות אותם כמו שצריך, ואז בעזרת השם יהיה לנו בזה הצלחה גדולה בכלל לצאת ממצרים לגמרי בכל העניינים. כדאי להזכיר בנושא של מכירת חמץ, שהרבה אנשים כל שנה צריך להזכיר את זה שוב, וכדאי שאתם גם תגידו את זה לאחרים, שיש הרבה אנשים שבטוחים שמכירת חמץ צריך לעשות ברגע האחרון, וכל זמן שעוד לא ניקיתי את הבית עד הסוף, איך אני יכול למכור חמץ, כי עוד לא גמרתי לנקות עד החלון האחרון את הבית, אז אני יכול לעשות מכירת חמץ, ואז יש אנשים שבאים ברגע האחרון, ממש ערב פסח, לפני תפילת מנחה, לשאול, באים לבית כנסת, איפה אפשר למכור חמץ, וכבר אי אפשר, כי מכירת חמץ חייבת להסתיים בערב פסח בבוקר, כשהרב מעביר את החמץ דרך מוכר את זה לגוי, אז יש סוף זמן שחייבים לסיים את זה, ואם עברנו את הזמן הזה, אז אם עדיין נשאר לנו חמץ ברשותנו, יש דבר אחד מה לעשות איתו, רק לזרוק אותו ולשרוף אותו. אז לכן, מכירת חמץ אפשר כבר לעשות, צריך כבר לעשות. זה לא קשור אם עוד לא ניקינו, כן ניקינו, אבל כל אחד פחות או יותר יודע איפה הוא הולך לרכז את החמץ בבית, אז הוא יכול לכתוב בשטר מכירת חמץ את המקומות, וכבר למכור את זה, לא חלילה שיגיע, כמו כל שנה חוזר הדבר על עצמו עוד הפעם, שתמיד יש את אותו אחד שנזכר ברגע האחרון שאיך עושים מכירת חמץ. אז יש פה גם תפסים שאתם יכולות לקחת אתכם או למלות כאן, ולדאוג לעשות את המכירת חמץ כמו שצריך, ולזכות גם אחרים, בעזרת השם, שיהיה לכולנו, כמו שאמרנו במכתב, שלא יהיה את החמץ, לא הפיזי ולא הנפשי, ושיהיה לנו בעזרת השם פסח קשה ושמח לכל העניינים כמו שצריך. יש פה, כן, הבאתי פה דפים שאפשר למעלה.